אביך, פרק א', פסקה ז', לימוד היראה וקביעותה. פעמים קודמות דיברנו על הקושי הגדול, מיוחד אצל אנשים מסוימים, בעלי תכונה נפשית מסוימת, שהרב כאן מגדיר אותה כתכונה נפשית של נטייה לרגש, שכאשר היא שולטת באדם, ואין אדם שלא נשלט על ידי מצבים רגשיים, לפעמים, כאשר שולטת תכונה רגשית מסוג כלשהו באדם, הוא צריך לדעת שאז הוא בסיכון גדול ששכלו לא פועל. שכלו יוצא מן המשחק, גרוע מזה. יש אנשים שאצלם השכל משמש כפונדקאי לרגש. השכל עם הכוחות הנפלאים שלו, כוח הנימוק, ההנמקה, כוח האידאליזציה, הוא משמש כדי להצדיק את קטנות הרגש. כן? יותר גרוע מזה לפעמים, את הרגשות השליליים, אז הדבר הוא הרבה יותר מסוכן, זה משול לחושך, שני מיני החושך, שני מיני הטעויות שהחושך יכול לגרום, במסיעת ישרים, כן? והנה תראה ששני מיני טעויות החושך יכול לגרום לעיני האדם, או שהיא לא יראה את הדבר כלל ויקשל בו, או שיאמר על עמוד שהוא אדם ועל אדם שהוא עמוד. זה סוג הטעות היותר מסוכנת, היא שכיחה אצל בעלי כישרונות שכליים שלא מצליחים להשתמש בשכלם באופן עצמאי, משוחרר ונקי. שאנשים כאלה נופלים במצבים רגשיים, הם מגייסים את השכל לטובת הרגש ובונים אידיאולוגיות שביסודם נשענות על רגשים נמוכים. זה יכול להיות ניאוף, רציחה, דברים איומים ונוראים. הנצרות עלתה בזה לשיא בלתי רגיל, בשילוב של הלבנטיות, הטבטוניות הפראית של הטבע עם השכל האנושי. הנצרות יצרה את החיבור הזה בצורה הנפלאה ביותר, לעומת עמים אחרים שאצלם הכוח הרגשי הוא חזק יותר, והם יותר נעדרי שכל, שהסכנה לא נשקפה מהם כל כך כמו שהיא נשקפה ונשקפת גם היום מאלו בעלי היצרים החזקים שהם גם בעלי שכל. מה שנקרא סממית תתפוס בהיכלי מלך, זה היצור תמה, זה נדרש של הנצרות. סממית תתפוס בהיכלי מלך, שהיא כביכול טוענת לכתר הרוחני, אבל היא מכניסה אל הקודש פנימה דברים נוראים ואיומים, תאו ובואו, רציחה, שפיכות דמים, זוועת עולמים. הנצרות, עוד ידובר על זה כבר בזמן האחרון, חושפים יותר ויותר מסירות נפש של תלמידי חכמים לברר, כן, לחקור אחרי תעודות, אחרי מזימותיהם המרושעות של מנהיגי הנצרות הקתולית לפלגיה. ספר שהתפרסם לאחרונה משני צידי הגבול, מי שקרא יודע עד כמה הנצרות היא לוקחת חלק, עד כמה היא זרוע, כן, לישמעאל, איך היא מכוונת אותם, איך לפגוע בנו, איך להחליש אותנו מבפנים ובחוץ. דברים איומים שאנחנו כדרכנו יהודים טובים לא מאמינים שיש דברים כאלה בעולם. ההיסטוריה זה היה עד שאנחנו מקווים שנתפכח קצת לפני ולא נשליך לכלא את כל אלה שמטריעים, כי כמה ההיסטוריה חוזרת על עצמה זה פשוט לא יום. אנחנו לא אוהבים להסתכל על המראה, לא אוהבים. אז ברוך השם התחילו להפיץ את זה כבר בקרב חיילי צהל, שמעתי. התחילו להפיץ את זה בקרב חיילי צהל, אז אנשים חכמים וחושבים הסתכלו בתוכן החוברת או הספר, והתכנים הרגישים גרמו להם להחליט להפסיק את הפצת החוברת לאלתר. התכנים הרגישים. אז טוב, קצת גלשנו, אבל בסך הכל רצינו להראות מהם תוצאותיהם המסוכנות. כאשר באמת הרגשות שלנו לא נשלטים, והרגשות מפקיעים את כוחו של השכל. זה באופן כללי, נכון? הרב פה ייחד את הדיבור, או את הייתי אומר, הוא דיבר, או מתרכז פה בזירה הרגשית ששייכת בעיקר ליראת שמיים. כן? גם הרגש הזה, כפי שאמרנו, הוא רגש שצריך שליטה, הוא רגש שצריך מאוד מאוד להיזהר איתו, לעולם יהיה אדם ערום ביראה. גם ביראה צריך להיות ערום, צריך להיות חכם גם ביראה, כן? אי אפשר לסמוך על היראה הטבעית שהיא תוביל אותנו את כל הדרך, כן? בשום פנים ואופן לא. העירה היא טבעית, כמו כל טבע אחר, יש בה יתרונות ויש בה חסרונות. כן, נכון שהטבע הוא מדויק, הוא אינסטינקטיבי, הוא זריז, הוא עז, נכון, יש יתרונות לטבע. אבל הטבע הוא עיוור, וגם העירה הטבעית היא כוח עיוור, שפועל, שוקק חיים, אבל בכיוון מאוד סובייקטיבי ומצומצם. כן? לכן הוא חייב שהשכל יורה לו דרך, חייב שהשכל יעמיק, כן, עבורו את המגמות, כדי שהיראה הטבעית תדע לאן פניה. הרב מדבר כאן על היבט נוסף, כפי שראינו, שכאשר הרגש של היראה שועט בכל כוחו, אחד התוצאות שיש לזה, זה שכאשר באים לקרוא בספר, בענייני עבודת השם, ויש שם איזה תוכן יראתי, יש איזה תוכן עירתי שמושך ליראה, שמעורר באופן טבעי את היראה, כמו אדם שיושב ליד השולחן והוא רעב, אז באופן טבעי המזון מעורר בו את התיאבון. ממש ככה, יש ספרים, אתם יודעים, כל אחד יש את הדבר שאותו מעורר. יש אדם שמה שמעורר אותו זה עיתון ממון או גלובס, כן? חמר לי מישהו, אני רוצה יושב עם העיתונים וקורא את האותיות הקטניות של הגלובס, של ממון, עיתון ממון. מה, מה, מה? הוא מת על זה. הוא אוהב את זה. אוהב את זה, כל מילה שמאירה לו כמו פנינה, כן? כל אחד והמשיכה שלו. אני לא יודע איך זה שנמשך את זה שלו, יש לו משיכות ודאי גם דברים אחרים, נפלאים וטובים. אבל, כן, היראה, כשהיא נפגשת עם ספרים וטקסטים, או דיבורים, שהם לחם חוקו של הרגש היראתי, הרגש הזה מתפוצץ בתוך הנפש. הוא מתפוצץ, הפיצוץ ופריסת ההדף שלו, היא ממלאת את כל הנפש. ואז אין לאדם בעולמו אלא דלת אמות של יראה נמוכה, ילדותית. חשובה מאוד. אבל עם זה לא מנהיגים לא את חיה ולא את עם ישראל ולא את העולם, זה פשוט. ואז ממילא יוצא שכאשר אתה קורא ספר שמעורר אותך ליראה כזו, אתה בעצם לא מבין מה אמר מחבר הספר. כי מחבר הספר שהוא כתב על מידת היראה, הוא התכוון ליראת הרוממות. וגם שהוא דיבר על יראת העונש, הוא דיבר על היבט מאוד מסוים של יראת העונש. הוא דיבר על מינון מאוד מסוים שעליך להשתמש. אבל אתה פתאום רואה איזה עדות לנטייה הנפשית שלך, ואתה חושב שזה חזות הכל. וזה כל עבודת השם, מאלף ואתה, אין ריבונו של עולם בעולמו, אלא דלת אמות של היראה הסובייקטיבית הקטנונית שלך. זהו, זה עבודת השם. אתה מתחיל להקיל קהילות, ולהגיד שזה האמת, וכך צריך להתנהג, וכל מי שנוהג אחרת, ומנסה לשתף את השכל בעבודת השם שלו, תרבו מיד, מהר אתה, כן, כבר מרשיע אותו באלפי פשקבילים בחוצות, ושם ירחם, מחרים אותו, מגנה, מגדף ומחרף, כל מי שמנסה להציל את הרגש, מהמעמד הנמוך שלו, לתת לו קצת גובה, אתה תרבו מיד, יוצא עליו, בעליום כזה, שוכח כל דיני דרך ארץ, איסור שנאת הזולת, משהו, משהו. בעיה רצינית מאוד. החמחל קורא להם גסי השכל, או אלו שאין שכלם כל כך דק, וקרוב להיות גס, לפי ניסוחו של החמחל. כן? יקם הכתוב והוסיף 8 מילים, או בלבד שלא להגיד את השם המפורש, פשוט. כן? אז החמחל. אלו שאין שכלם כל כך דק, וקרוב להיות גס. שאלו, תראו אותם, איך כתוב שמה? מתגלגלים בגלגולי שלג, ומזמורים הרבה, ותעניות, זה, כן? דברים אשר אין השכל נח בהם, ואין הדעת שוקטת. הכוחות הנעלים של האדם, זה השכל והדעת, לא יכולים לקבל את ההנהגות האלו, שביסודם הן הנהגות ממעטות חיים, ולא מוסיפות חיים. הן בזות לחיים, הן בזות לרבדים שלמים מן החיים, כן? לכן לא נוכל לקבל את זה. אין השכל נח בהם, ואין הדעת שוקטה. כן, ומזה, כמו שאמרנו, כבר יצאה הכפירה, שראתה את כל המרחב הרגשי האדיר הזה של תרבות ישראל, בגלות, שהתפתחה בעיקר בגלות, בגלל התוקף האינסטינקטיבי של כוחות הנפש, כדי לשמר את היהדות, היו צריכים להשתמש בכוחות הכי אינסטינקטיביים והכי זמינים. אלו הכוחות שאפשר לעשות בהם שימוש מיידי. אין את הזמן להעמיק, ואין את הזמן לברר בשכל, כי כל בירור שכלי מטבע הדברים. הוא יוצר מעמד נפשי של סימני שאלה ותהייה, ועם ישראל לא יכול להיות מסופק ותוהה בגלות, צריכים להיות נחוש, צריכים לעמוד על הגדרות ולשמור היטב. לכן התחזק מאוד המעמד האינסטינקטיבי של הנפש, הרגש הדתי הזמין, אין של היראה, אין של אהבה, אין של הקנאה, כל הכוחות האלו פעלו, כן? בדפוס רגשי חזק ואמיץ, גם ביחידים, גם בקהילות ובכללות הגולה. וכל מי שניסה, כן, לנסות, רק ניסה, רק ירים ידו, אצבעו, נקף אצבעו, כדי להכניס יותר את הבירור השכלי, הוא הושלך מחוץ למחנה. הדברים באו לידי ביטוי בצורה קיצונית בקהילות מסוימות, כן, הפרדת הקהילות בהונגריה, כן, שפשוט החליטו להפריד את הקהילות, חילונים לחוד, דתיים לחוד, והדתיים ימשיכו כעם ישראל, וכל אלו יתפרדו ויתפרשו ויתאמו בגויים, ועם ישראל האמיתי ימשיך, זה החרדים. עקרון שתי הקהילות שהרב תקף אותם בצורה בלתי רגילה, וכינה את זה עבודה זרה, או שמות הבעלים, כך הוא קרא לזה, חילונים ודתיים. תראו במסע המחנות, במאמרי הראיה, מה שהוא כותב על זה. בכל אופן, כל מי שניסה לקדם קצת את השכל לעמדה יותר קדמית של זכות הבאה, ספג מעלומות מאוד רציניות, אבל אפשר להבין את זה. כמו שאמרתי, אפשר להבין את זה. בגלות אין מקום ממשחקים של למה, כמה, איך, מתי, מי. זה סכנת נפשות. זה בדיוק מה שהגויים רוצים. שאנחנו נשאל את השאלות האלו, למה בכלל? מה אנחנו בכלל עושים פה בארץ ישראל? מה אנחנו בכלל, מה שייך לנו כל ארץ ישראל? מה לנו ולעם בחירה? מה לנו ולתורה? זה בדיוק מה שהם רוצים. הם רוצים שיהודי יעמוד ויתהה, למה? מה? מי אני בכלל? מה אני בכלל? הם גם תורכים שנגיע למסקנה הרצויה להם, כן? אבל בשלב הראשון שואלים את השאלה, כן? אז כמובן ש... לא קיבלו את זה באהבה. מכל מקום הרב אומר שהתופעה הזו היא תופעה מסוכנת, ודאי וודאי שבדור של גאולה, שבדור שלנו ודאי שכל דבר צריך להילמד, כן, בעומק גדול, בהיקף עצום, מכל הכיוונים, וודאי שהגיע תור הזהב של השכל לעשות את פעולתו. לא לחינם התפתחה הספרות המחשבתית אמונית, כדוגמת ספר העיקרים, אמונות ודעות, כוזרי, מהר"ל, לא לדבר על הרב קוק, ועוד ספרים רבים שהתגלגלו, או לפחות ריבונו של עולם ניסה לגלגל אותם לפתחי המאמינים. יש מקומות ששם הם נבעטו, הספרים האלה, לא הוכנסו, נגנזו, בוזו, הושמצו. יש מקומות שהספרים האלה הם לחם חוק, כן? ברוך השם, שזכינו שגם המקום הזה, אנחנו זוכים לעיין בספרים, להרחיב את אמונתנו, זה נקרא בירורי אמונה, כן? זה נקרא בירורי אמונה, הרחבת האמונה, העמקת האמונה וכן. אז אמר לנו הרב, אם כן, צריך לסדר את היחס בין השכל והרגש, במיוחד בזמן שאנחנו ניגשים ללימוד, ולהשגיח היטב על הרגש שלא ילך רחוק מדי, כן? אלא ישמש כתבלין לפני הלימוד, הרגש היראתי כתבלין לפני הלימוד, ודאי וודאי שיש לו ערך עצום אחרי הלימוד, כמו שאמרנו שאז הוא משמש ממש כדוגמת המים, כן? שמורידים את המזון פנימה אל תוך הקיבה, וזה בסדר, כוח מעביר, רגש מלשון גשר, כן? שהוא יוצר גשר בין ההשגות השכליות לבין הלב, וידעת היום בשכל והשיבות אל לבביך. הרגש הוא כוח מגשר, כן? הוא כוח שיש לו כוח אפשרות, יכולת למשוך, כן? למשוך תכנים רוחניים שכליים אל תוך הנפש פנימה. וכאשר הוא מעביר את התוכן השכלי אל תוך הנפש פנימה, אז השכל, החיבור שבין שכל ורגש, זה ממש פצצת אטום. זו פצצת האטום שיוצרת את כל השינוי שלנו בעצם. במקום ששכל ורגש מתחברים ביחד, נוצר מציאות של אין דבר העומד בפני הרצון. כן? שכל פלוס רגש שווה רצון. והרצון הוא כבר עד מהרה ירוץ דברו. כן? תרף ומיד, ברגע שיש לנו את הרצון, שהשגנו את הטיפה המופלאה הזו של הרצון, הטיפה הזו, כן, מיליגרם, לא יודע כמה, אחד חלקי מיליון, לא יודע כמה, בריבוע של רצון, זה יכול לחולל פיצוץ אדיר ועצום. מדברים על חומרי נפץ היום שבכמות מועטת מסוגלים ליצור נזקים עצומים. כן? אז אם תיקחו את הרצון, זה עוד חומר נפץ שלא נוצר, וכנראה שהאנושות לא תגיע לעולם לעוצמת הרצון, ליצור חומר נפץ, שיהיה פלסטי, שיהיה כל חומר נפץ שהוא, לא יגיע לעולם לעוצמה של אחד חלקי אינסוף מן הרצון. כך אומר הרב באורות התשובה גם. הישרות הטהורה אומרת, כך הוא אומר, הישרות הטהורה אומרת, שכל עמל הלימוד צריך שיהיה מכוון אל היסוד האידיאלי. מהו? לתת לרצון האנושי את הפנים היותר טהורים הראויים לו. לעדן את הרצון. כל לימוד, יש לה כוח לעדן את הרצון, לאמצו, לקדשו, לטהרו, להרגילו בחינוכים שונים, שתהיה שאיפתו של הרצון תמיד רוממה וסגיבה. זה מה שנוצר כאשר יש חיבור כלשהו בין שכל ורצון. אבל כאשר הרגש לא לוקח לעזרתו את השכל, לא יוצא מזה הרבה, כמו שאנחנו נראה פה בהמשך, כן? לא יוצא מזה הרבה, יש איזו התלהבות, אבל התלהבות היא קצרת טווח, כן? כפי שבאותה מהירות שהיא מופיעה, באותה מהירות היא שוכחת ונעלמת. ופה אנחנו ננסה להתחבר להמשך הפסקה. אנחנו בעמוד כף א', נקרא את המשפט הזה עוד פעם. המשפט הזה, משפט ארוך קצת. בשורה הרביעית, אתם רואים? ומפני שטבע כל לימוד להסעיר מעט את כוחות הנפש, והרבה יותר מטבע כל לימוד הוא בעניין לימוד היראה וכל פרטי העבודה, מפני הנטייה הנפשית שהנפש נוטה להם בטבעה, דבר זה גורם, בסוגריים, למי שאין אהבת בקשת האמת, שהיא דרישת השם יתברך קבועה בו היטב, ואינו מעיין בדברים הזכים האלו כי היא מצד עול החובה ששמע, סגור סוגריים, דבר זה גורם, העלילות של האדם, כן? לרגש יראתי. דבר זה גורם, אצל מי שאין בקשת האמת חזקה אצלו, והיא זו שמגינה אליו, עליו, מפני ההסתערות הרגשית, כן? או ההתפעלות הרגשית. דבר זה גורם, למה? שאם מוצא הוא בעצמו של לבבו נסער, לשמחה בענייני האהבה, או לחרדה בענייני היראה, הוא סובר שבזה משלים, הוא משלים חוקו. זהו, כמו שאמרנו מקודם. ההתלהבות זה כמו שאמרנו מקודם. הרגש הזה ממלא את כל חלל נפשו, והוא סובר שזה כל האדם. אין מקום להכניס סיכה ולא מחט מעבר לחוויה הרגשית הזו. היא מציפה אותו, את כל כולו. מבלעדיה איש לא ירים את ידיו ואת רגלו. אין כוח שבכלל פוצה פה ומצפצף. אין פרץ ואין צבחה ואין יוצאת ברחובותינו. בתוך הנפש מסתררת דממה נוראית. את הכל זה משתיק. זה פשוט יוצר איזה דימום פנימי, הדממה פנימית, אוף לא צייץ, שור לא גאה, דגים לא פיזזו, הרגש שולט שליטה מוחלטת, שליטה בלי מיצרים. דבר מוזר. תארו עצמכם ציור שכולו צבוע באדום. מסתכלים על איזה דף, הכל צבוע באדום. מה הקטע? כמדד בגן יכול למלא את זה באדום. תראה לי גוונים, תראה לי אדום, עם שחור, עם ירוק, עם יחס נכון ביניהם, שיוצר איזשהו צירוף מעניין, מרתק לעיני האדם, משהו. הכל אדום. מה זה שווה? בזה הוא משלים חוקו. כן? משלים חוקו. והרי הוא מתרפא בעצמו מהידיעה האמיתית. זה לא ככה עובדים את השם. זה לא הידיעה האמיתית, זה לא דעת השם האמיתית. ודבר זה מצטרף למה שהדברים באו בקצרה בספריהם של חכמים. ולפום ריאתה אין בהם מה לעיין. וכשהוא מוצא חידוש הרגשה בלב, הוא בא להחליט מזה שאך זאת היא תורת היראה. כן? הרב אומר פה דבר מעניין. אצל בעלי הרגש, אתם יודעים. רגש הוא לא צריך יותר מאשר מנטרה. רגש מספיק שאני רואה שכתוב. השם הוא שליט על כל העולמים. ואין פירוט והרחבה של המשפט הזה. לא, השם הוא שליט על כל העולמים. בעל הרגש, איך הוא יגיב על דבר כזה? הוא שליט על כל העולמים. אדם שהוא בעל כוח שכלי, בדרך כלל משפט קצר כזה, מה יגרום לו? חוסר סיפוק. הוא ישאל, מה הכוונה? מה זאת אומרת שליט על כל העולמים? זאת אומרת, אדם בעל רגש לא צריך הרחבה. הרגש הוא ניזון מביטויים קצרים, כל עוד, בדיוק, כל עוד הם צופנים בתוכם את התוכן שהוא צריך לו. זה הרגש. אם הדברים היו באים בעריכות, גם בעל הרגש עצמו היה מבין שיש דברים בגו. יש מעבר למה שהוא הרגיש. הרי אני רואה פה שהחכם לא עוצר, הוא לא עוצר באיזו אמירה קצרה, הוא מסביר. אם הוא מסביר, רגע. זה כבר לא פשוט. עד כמה אני יכול לאנוס את הכתובים? אי אפשר. לא, זה לא פשוט כמו שחשבתי. טוב, זה היה מציל אותו לפחות. אולי. כן? תכן שהיה לוקח את הלב הרגשית, את הליבה הרגשית, ומשליר את כל השאר. גם זה אפשרות. בעלי רגש הם חוכמולוגים גדולים. אפשר לראות אותם קוראים ספרים כאילו שברוך השם ספרים שמנמקים את דבריהם ומעריכים מאוד בדבריהם. אבל קוראים את זה איך קוראים? סיבה דבת נפרד קרוי, בפשע בדיים, מות גדול, וואו! רגע, תקרא לאט, סיבה את הדבר שאין נפרד. הוא לא רוצה. כי כל העתה היא מכניסה אותו להיכל השכל. וזה ההיכל שהוא ממש לא אוהב אותו. ממש לא אוהב אותו. איך אומר הרמח"ל בנשיאת ישרים? ועיקר התועלת הנלקט מזה הספר הוא על ידי החזרה וההתמדה. החזרה וההתמדה אלו פעולות שכליות. אדם רגשי, אין לו שום עניין לחזור ולהתמיד. כי מבחינתו אין שום עומק מעבר למה שהוא קלט בראייה ראשונית. החזרה והתמדה זה פעולות שביסודם הן נובעות מעמדה פנימית שכלית של הנפש. השכל הוא זה ששואל. השכל הוא זה שמסתכל על העציץ ושואל, איך זה גודל? הרגש רק מסתכל ואומר, וואו, השכל שואל, איך זה גודל? הרגש מסתכל על התפוח שנופל על הרצפה ואומר, וואו, השכל שואל, למה התפוח נופל? ואז הוא חושף את כוח הכבידה ומביא ברכה עצומה לאנושות. הרגש לא שואל שאלות, הוא מסתפק בהשגות הראשוניות שלו, אבל יוצאת מזה רעה גדולה, והשכחת שמו יתברך. שכל סגנון עבודת השם והליכה בדרכיו, זה כמו תינוק עם חיתול, זה בגדים של תינוק, זה אי אפשר לעבוד את השם עם מידות כאלו. זה לא אלוקי ישראל. לא כך הוא רוצה להופיע בעולם. הוא רוצה להופיע בגדול. כי אין לבוא בלבוש סק לפני המלך. זה לבושים קטנים ומצומצמים, שאי אפשר לגלות בהם את רצונו יתברך, אי אפשר להידבק כראוי ורצונו יתברך. הולך ומתפתח טיפוס דתי, שהוא בעצם אונס את האלוקות האינסופית, לאיזה סוג של מסכה צרה, של פסל ותמונה, שריבונו שלנו לא יכול להתגלות, כי קצר המצע מהשתרע. לא יכול להתגלות. אז אמרנו, אנחנו לא באים זלזל ברגש. אני חושב שכבר חזרנו לפחות 10 פעמים, מאז שהתחלנו ללמוד את הפסקה הזו. לא באים זלזל. אבל לעשות ממנו עיקר העיקרים, שאני ארחם. תפסת מרובה, לא תפסת. כל דבר שהוא במקומו יש לו מקום. חול שהוא נמצא במקום שלו זה נהדר, שפת הים זה פנטסטי. חול שם גבול הים, מצוין. אבל בתוך הבית שלי זה לא מתאים שיהיה חול. בתוך הציץ אין שום בעיה. מיוחד אם זה במיוחד אם זה הציץ שסחלב. אז שיהיה חול עם קצת אבנים, שיהיה לו קצת אוויר לנשום. כן? אבל על הרצפה של הבית שלי, בתוך, אני יודע, מתחת לסמיכות שלי, מה החול עושה שם? מה לכהן בבית הקברות? שהחול יהיה על שפת הים, שהאדמה תהיה בגינה שלי. אבל מה היא עושה לי פה על המצח? אלא אם כן, אני מסווה את עצמי, אני מסתרב, אני יודע מה. כל דבר יש אותו מקום. כן. כן. דיברנו, עניתי. כן, תודה. דיברנו על זה הרבה. כן, יש שאלות, בבקשה. כן.
מתי זה מופיע בתוך העניין?
מה?
גם האדם השכלי, שמנסה להיות קור ולהבין, יש לו התקפות.
רגשיות.
רגשיות?
כן. עדיין. גם אדם שכלי יש לו, התעוררויות רגשיות. אין אדם שהוא רק שכל, אין אדם שהוא רק רגש. זה ודאי ובדאי. לא כל אחד, לא כל אחד דומה לחברו, זהה לחברו, בתחומים הרגשיים שלו. כל אדם מתרגש מדברים אחרים. יש דבר שמרגש אותי ולא מרגש אותך. יש דברים שמרגשים אותך ולא מרגשים אותי. לא מרגשים אותי באותה מידה, לא במידה כזו שתחמוס מידי השכל את המרחב הראוי לו, הצריך לו, כדי לחקור את העניין. כל אחד יש את הניסיון שלו בסוגיה הגדולה של היחס בין הרגש והשכל. כל אחד את הניסיונות שלו. וצריך לבחון את זה. על פי אמות המידה שאנחנו מדברים עליהם כאן. כמו שאמרנו, הלימוד שאנחנו לומדים פה זה לא לימוד אקדמי. זה לימוד שתפקידו זה להאיר את דרכי החיים שלנו, לתת לנו כלים כדי להתבונן על מעשינו. לא דבר ריקו מכם, ואם ריקו, מכם הוא ריק. כל הדברים האלה הם דברים, הדרכות נפלאות ביותר. נפלאות ביותר. שאף אחד לא יגיד לי שאין ברב קוק עיצות. יש גם ברב קוק ליקוטי עצות, עכשיו יצא איזה ספר, ליקוטי עצות ברב קוק. יש איזה מישהו ככה שמרגיש צורך כל הזמן ככה, איך אומרים, מה פתאום שרק, רק פרס לבש עצות, כן? מה רק, רבי נחמן הוא הנחמן האומן? לא, גם לנו יש נחמן אומן. יש את הרב קוק, יש לו עצות נהדרות, כל פסקה פה זה עצה נהדרת. תגיד לי, האם עצה צריכה להיות דווקא בצורה, תעשה ככה, מה, אתה טמבל, אתה לא מבין מתוך זה, מה, אתה לא, אתה יודע כמה עצות אפשר לקחת מפה. אתה צריך דווקא שזה יבוא בשפה של, כן, תעשה ככה, ושחר, ו... יש לך פה מנומק יפה, מכבדים אותך כאדם בעל שכל, בעל דעת, שאתה מסוגל להתעמק במאמר, אתה לא יכול, תשאל, אבל אתם יודעים כמה עצות יוצא מתוך הפסקה הזו? אז אתם רוצים שדווקא אנחנו עכשיו נעשה ספר, עצות ממוסר אביך. נו, אם אתה לא מסוגל לבדך להבין מתוך פסקה זו, אנחנו עכשיו נעשה ספר עצות מוסר אביך. עצה א', חייב אדם להשגיח, שלא יהיה רגשו יותר מדי. זה מה שאתה רוצה? תן לך, שם בעיה. יש גם מידות הראייה, דברים נפלאים, עצות נהדרות. כל הספר הזה הוא עצות. פתאום באו לנו עם איזה מין אמירה כזו של, יש רק יועץ אחד. איפה מצאנו עצות נפלאות כל כך, לכל אדם, לכל מצב? לא יודע אם זה נכון ומדויק, ממש לא. בכל אופן, דברים שעומדים פה, זו עצה גדולה ואדירה, ושווה לכל נפש. אפשר לדבר על לראות התשובה? לראות התשובה. כן, יש עוד שאלות? אז נראה לה. אבל בא, כן, אבל בא מזה רעה גדולה, והשכחת שמו יתברך, שהוא עיקר החיים השלמים. ומה היא הרעה? שכאשר שערתו עוברת, אינו מוצא בנפשו מאומה. אינו מוצא בנפשו מאומה. רק. כבולעו, כך פולטו. כמו שבא, כך זה הלך. אין שום אחיזה, מאוד מעניין, אין שום אחיזה של התוכן, של החוויה בתוך הנפש. זה גורלו של הרגש. הרגש הוא בר מוות. הוא כוח שחותם המוות, השגרה, המחיקה, כן? ההיעלמות. רובץ עליו בצורה מאוד חזקה. אתה לא יכול לזכות לקביעות ויציבות של חוויה נפשית אם אתה לא משתף את הכוחות האלמותיים, את הכוחות העליונים שבאדם. נקודה. כל דבר שהטבע מוליד אותו, הוא מת. זה החותם שרובץ על כל החיים. הרי ברגע שהתינוק נולד, אנחנו בעיקר שמחים. אבל צריכים לדעת שבסתר ליבנו, אנחנו יודעים שיום אחד של התינוק זה פחות יום בחיים. זה גורלו של הדבר הנולד. כל דבר שהטבע מוליד אותו, הוא נמצא תחת תו הכיליון. דבר ידוע. כל דבר ששותפים בהווייתו, בהופעתו, בלידתו, יסודות יותר פנימיים, יותר עמוקים, כל תוכן שהוא מתגלה ממקום יותר עמוק מן הטבע, כל תוכן שנקודת הופעתו היא יותר פנימית, שאפשר להגיד על אותו תוכן שזה תוכן שעדיין לא היה מצוי לפני שפעלת, לא היה מצוי על קרקע המציאות. הטבע לא הכיל אותו, הוא לא כלל אותו עד שאתה באת ולמדת את הלימוד הזה. כשאתה בא ולומד על היראה בשכל, אתה מגלה פן ביראה שלא הייתה קיימת בעולם הטבע. לא הייתה קיימת. ממילא, אותו פן שאתה חושף בשכל, כן? אם אתה תשלב אותו בתוך הרגש, אתה מעניק לרגש עצמו אורך חיים. אתה מחסן אותו במידה מסוימת מפני מפני המוות. כמובן שרצוננו זה להגיע למצב שבו הכוחות העילאיים של האדם חושפים את התכנים הפנימיים, היותר פנימיים של החיים, רוח הקודש, נבואה, כל שכן, שיהיה בית המקדש, שואבים מלוך אופניים של רוח הקודש, שמחת בית השואבה, כל הביטויים האלו. ככל שאנחנו שואבים מושגים יותר פנימיים, באמצעות כל הכוחות שמיועדים לכך, וראש וראשון להם, זה הפעולה השכלית, עד שבעזרת השם האינטואיציה שלנו כבר רגשית, היא תהיה אינטואיציה ששכינה מדברת בגרונה, ובינתיים אל תגידו לנו פה כל מיני את הסיפורים האלו, על כן, על ספונטניות וזרימה, כל הדיבורים האלו הם מסוכנים מאוד, כי הם שואבים ויונקים ממים שאובים, מעולם הטבע, הזמין, הפרקטי, הנוח להשגה. מדברים איתנו גבוהה גבוהה, על רגשות דתיים, וזרימה, ועניינים, שואלים שאלות, אפשר לנגן בתפילה, אפשר לעשות פה. צריך מאוד להיזהר מעולם הרגש הזה. כל הטפה הפרועה הזו לספונטניות ולזרימה הזו, כפי שאנחנו שומעים אותה היום, היא בעייתית. כי העולם הרגשי הזה הוא לקוח מהקרקע, שאני לא אומר, אמרנו, יש מקום לרגש קצת, קצת, קצת. צריך לדעת להשתמש בו. אבל הטפה הפרועה הזו לעשות את זה עיקר, היא חורטת לדגל מוות. פשוט מאוד. וענייננו זה לגלות את התכנים הפנימיים באמצעות הכוחות שיועדו לכך, וראש וראשון להם הוא השכם. וכמו שאמרנו, כל תוכן פנימי כזה, שאנחנו מצליחים לחשוף ולהגדיר אותו באמצעות השכל, ולהדגיר אותו באמצעות הרגש, האפרוח שיצא מהביצה הזו, הוא יהיה אוף החול, שיחיה 1,000 שנה. כמו שהרב קוק אומר באורות הקודש, רגש כי יזקין, מה נעשה לו? שואל הרב קוק. עצה נהדרת. ליקוטי עצות של הרב קוק. רגש כי יזקין, מה נעשה לו? כי יזקין, כאשר הוא מזקין. רגש כי יזקין, מה נעשה לו? נשפוך עליו מפלגי הדעה העליונה. נו, צריך קצת לחשוב כדי אולי טיפ-טיפה קצת. טיפ-טיפה קצת לעורר את החוש הספרותי שלנו קצת בשביל, אבל מה, זה לא מסובך. נשפוך עליו מפלגי הדעה העליונה, לימוד דרום. וכל אחד ישאל את עצמו, במיוחד, דווקא, בעידן של ההתעוררויות הרגשיות שלו, כמה זמן חי הרגש הזה? 5 דקות? 10 דקות? שעה? פחות. כל שכן. לפי אורח החיים של הרגש הזה, כך נדע מה מידת ההופעה השכלית שהייתה בו. וגם אם נדמה לך שהחוויה הרגשית הזו נתוויתה, נתוויתה כביכול, על ידי שימוש שכלי, חשבת, השכל הזה הוא השפוט של הרגש. הוא לא שכל עצמאי. הוא שכל שהוא עושה דברו של הרגש. כביכול השתמשת בשכל, וחשבת, כן? אבל השכל הזה הוא לא שכל עצמאי. הוא בכלל לא פתח היכל עליון עבור הרגש. הוא הולך בעקבות הרגש, הולך אחרי שיחה נאה של הרגש, של עולם הטבע. וזה גורלו. שנקצצו לו הכנפיים השכל הזה. לא הוא מסוגל לעוף למעלה כבר, ולא הוא מסוגל להעלות איתו למעלה את הכוחות הנמוכים, שמשווים להצלה. הרגש הפשטני הזה משווע להצלה, להינצל מהכוחות היצריים, מהמים הרדודים של כל קרישי היצר והתאבות, וזה בעיה מאוד גדולה. הרגש הפשוט הוא יותר מדי נמצא ליד המים הרדודים האלו, של התאבות והיצרים. הוא נמוך מדי. הוא בעייתי. הוא מכשיל אותנו, הוא מטעה אותנו, שמשתמשים בו לאורך זמן, שעושים בו שימושים, חוזרים ונשנים, כן, ומנסים לתת לו, כן, מה שנקרא עצת הילדים, לתת לו את זכות ההובלה, מעמידים את השוטה בראש, ואומרים לו, אתה תהיה לנו לקצין, אז כולן הולכים לתהום שקורא לרמחל, גסי השכל, החסידים השוטים, וכן הלאה. מה לעשות? וכל אחד מאיתנו חסיד שתה קצת. לפעמים. כל אחד מאיתנו חסיד שתה. המקום שהרגש מתנפל עליו. אני ראיתי כמה פעמים, כן? אתם תוכלו להבחין בזה. תתבוננו על תלמידי חכמים ותראו את צורת הדיבור שלהם. זה דבר מפליא לראות את השליטה הזאת. אתם חושבים שהם לא יכולים להתרגש? אתם חושבים שהם לומדים את הדברים שהם לומדים? אז זה לא בא להם לקפוץ את לב השמיים ווו! אריקה, מצאתי, מצאתי. כמו שאמר ארכימדס, יצא החוצה, מצאתי, מצאתי. אבל הוא ראה שאף אחד לא מקשיב. ויותר מזה, הוא גם ראה שהרגש זה מעביר אותו על דעתו. אז הוא חזר לאמבטיה והמשיך לחשוב. אבל אם היה לי כוח, הייתי יוצא וצועק שבת היום לשם. אבל לצעוק שבת היום לשם, אתה צריך להסביר לאנשים מה זה שבת ולא לצעוק. ואתה רואים תלמידי חכמים, אני מתבונן על זה, כי הסוגיה הזו מאוד מעסיקה אותי, סוגיית השכל והרגש. מסתכל על תלמידי חכמים על צורת הדיבור שלהם לפעמים. יש כאלו, הם עטופים באיזה מעטה קרח של איזה 10 קילומטר, אובי. מסמים, לא נותנים לערוך את הרגש, הרגש, תופסים את הרגש קצר, קצר, שלא יפריע להם לטפס מעלה, מעלה. לא יפריע לכוח השכלי להיכנס לפני ולפנים לתוך המושגים, באיזה הכבדת ראש כזו, באיזה שתיקות ארוכות כאלה, לא יודע אם שמתם לב, שתיקות ארוכות של דקות לפעמים. סמין כזה, עד שמשחררים מילה, איזה אחריות על כל מילה, כל מילה אחריות של 100 שנה. כל מילה. יש כאלה שמרשים לעצמם לפעמים ככה, תוך כדי, כזה, פתאום ככה נפלט איזה משהו רגשי, ושוב חוזרים לזה. פעם ראיתי תלמיד חכם אחד שהוא ככה יצא קצת לשיטתו, למדרגתו, כן? כפי המתאים לו, הוא קצת יצא, קצת קצת יצא, יותר מדי לרגש. ראיתי אותו ככה, מתחיל, אפילו עשה לשולחן ככה, עשה לשולחן ככה, וראיתי על הפנים שלו, ופתאום הוא ככה, שתק, התעטף בשתיקה, שכאשר שרתו עוברת, אינו מוצא בנפשו מאומה. זה תהליכים פנטסטיים, מסתכל על זה, על אנשים האלה, איזה שליטה. ראיתי תלמיד חכם אחד שהתרגש ולא עצר את עצמו. ואז, מכיוון שהרגש היה דומיננטי מדי, הוא התחיל לטעות בדברים שהוא אומר. הוא חזר על מילים, לשונו לא הייתה מתוקנת. אפילו טיפ-טיפה הסתנן בתוך דבריו איזה כעס קטן שהוא מאוד אופייני למצבים הרגשיים. כל מיני כאלה מידות שככה התחילו, איך אומרים, מצאו את ההזדמנות שלהם, אוי! אבל ראיתם תלמיד חכם טועה ביום, בלילה, אל תערר אחריו ביום, שוודאי עשה תשובה, שמה עשה תשובה, ודאי עשה תשובה. זה מרתק לראות אנשים שמתמודדים עם הדברים האלו. סוגיה מספיק חשובה כדי שניתן עליה את הדעת, ונשים לב אליה במהלכי החיים שלנו. כל אחד בזירות שלו, ששם מופיע הדבר הזה. שאלה. מהי הדרך הנכונה? אנו?